רשות הציבור שליטה. זכות גדולה היא בשבילי לעמוד היום ולדבר כאן בפניכם ראשית על המעמד המיוחד שיום שכולו תורה לפני יום הדין, ובמיוחד על עצם היות המעמד הזה של לימוד תורה זכר לרב גדול בישראל שמי שזכה להכיר בפרט בדור שלנו יכול להבין היום את הגדלות של האדם הגדול הזה, הגאון רבי הלל מדליה זכר צדיק לברכה. קשה להגדיר את האיש במלוא מובן המילה במשפט אחד, אבל אם אני אגיד שהוא היה גאון בתורה, גאון במידות שקשה למצוא דבר כזה היום, ואיש האשכולות, היה ידען עצום בכל מחמני התורה, בכל מחמני הפילוסופיה, מה שנקרא היום מחשבה, שאז לא רבים עסקו בזה, ומעל הכל הוא היה איש נפלא. אין אדם באנטוורפן, מכל חוג שלא יהיה, מהיהודים החילונים ביותר עד היהודים החרדים ביותר, שלא היה מודע לגדלות של האיש הזה שהיה חי באנטוורפן לפני כ-50 שנה. הוא נפטר יותר מאוחר, אבל אני זכיתי אותו, להכיר אותו משנת תשכ"ף ואילך. תשכ"ף עוד לא ממש הכרתי אותו, כי הוא הגיע נדמה לי לאנטוורפן רק בתשכ"ג, וזכה אבי מורי זצ"ל להביא את הרב מדליה מהעיר ליץ לאנטוורפן, לכהן כרבה של אנטוורפן, וזאת מפני שהם היו חברים עוד מישיבת חברון בירושלים. והידידות שלהם הייתה ידידות נפלאה, הידידות של המשפחות הייתה ידידות נפלאה, ואת מה שאנחנו זכינו לראות כילדים קשה פשוט לשכוח, ועד רבה זה מלווה אותנו כל ימי חיינו על כל צעד ושם. ואני אוחז כאן את הספר של הסבא של הגאון רבי הלל מדליה, הגאון הרן דוב בר קרסיק, בעל הליכות עולם, שהיה מגדולי גדולי רבני רוסיה, ואחריו חתנו הצדיק, הגאון הקדוש, שנהרג על קידוש השם, ושנרצח בשילי שנת תפרי צדיק חץ, שהיה רבה הראשי של מוסקבה, ולפני כן היה רבה של קהילות רבות, ביניהם העיר ויטבסק, שהייתה ידועה כעיר והם בישראל. ואני אקרא רק מילים ספורות שכתב הגאון רבי הלל מדליה על אביו. בשילי שנת תפרי צדיק חץ נאסר אותו גאון מרן רב שמריה יהודה לייב מדליה זצוקל, עדי ראייה שישבו איתו בסער במוסקבה מספרים שהוא הוכה באכזריות נוראה וחיבוט עינויים עצום מנשוא עבר עליו, ושלוות נפש מתוך מעוז רוחו הכביר, והחם קיבל עליו את הדין. ולא פלא, רבה ועמוקה תהום הנפש הייתה אמונתו. הוא ואמונתו היינו אך, צדיק באמונתו יחיה. ממנה שאב את חיותו, ובה חזה את חזות הכל, ולא פלא, כי איש אהבה רבה היה, ולעת אהבתו אעזה לשם, תורתו ועמו יתהלך תמיד, את האלוקים יתהלך עלי אדמות. וזה לא פלא, הפרי מאדם גדול כזה, שזכה לעלות לארץ ישראל, הרב מדליה זצ"ל, בגיל 15 זכה לעלות ולהסתובב, להסתופף בישיבת חברון בירושלים, וזכה להעמיד תלמידים רבים בכל מקום שהגיע, בין מי שזכה לשמוע תורה ישירות ממנו ובין מי שזכה להסתופף במעגלי המציאות שלו, לראות את החיוך שלו ואת הטוב ליבו ואת המידות שלו לכל אדם מקטן ועד גדול. אחרי שראינו את את המהות הזאת של רב גדול בתורה, אם אני ארצה למשל להמשיל לכם גם בדמות גופו, דמות פניו, הוא היה מעין הרבנים כמו הרב הרצוג זצ"ל, הרב אונטרמן זצ"ל, כולו אומר כבוד, גם במראה, גם במציאות וגם בתורה. אנחנו מתקרבים עכשיו ליום הדין, אנחנו מתפללים כל השנה, אשירנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. נשאלת השאלה, הקשר בין השיבנו אבינו לתורתך לבין החזירנו בתשובה שלמה לפניך. הברכה הזאת שאנחנו מתפללים ב-18, היא נתקנה על לימוד תורה או נתקנה על התשובה? הקשר בין תורה לתשובה כבר התחיל בעצם במדבר לאחר מתן תורה, כאשר בפרשת כי תשא אומר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ואומרת הגמרא במסכת גיטין בדף סמך עמוד ב', לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל תורה שבעל פה, ברית תורה. ובהמשך אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, וירד השם בענן ויתייסב איש מעמו שם ויקרא בשם השם. על זה אנחנו אומרים בסליחות, קייל הורית לנו לומר 13, אותם 13 מידות שבשעת עשיית תשובה. וזכור לנו היום ברית 13, ברית תורה, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל התורה שבעל פה, וברית תשובה, קייל הורית לנו לומר 13. אבל עדיין צריך, חוץ מעצם הקישור של תורה ותפילה, של תורה ותשובה, צריך להבין את הקדימות. הקדימות של תורה, שיבנו אבינו לתורתך, להחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אומר מרן הרב קוק זצ"ל, באורות התשובה בפרק י' סעיף א', תשובה שלמה באמת צריכה היא להסתכלות עליונה. וזה אי אפשר, כי אם על ידי עסק מעמקי התורה והחוכמה האלוקית ברזי עולם. אומנם, כדי להגיע לתשובה, אומר הרב זצ"ל, צריכים לזה ניקיון גופני, לטהרה מידתית, כעוזרים שלא יעיבו ענני התאווה את הזוהר השכלי, שהצד הגשמי של האדם לא יעיב על הצד הרוחני שלו. לכן צריך תואר מידתי, תואר רוחני, תואר גופני. אבל מעל הכל, אומר מרן הרב זצ"ל, אבל ראשית לכל ההופעות מוכרחת לבוא התורה. ודווקא התורה העליונה, שרק היא משברת את כל מחיצות הברזל שבין האדם היחיד והציבור לבין אביהם שבשמיים. הקשר בין תשובה ותורה. שאין תשובה אלא מתוך תורה. אין תשובה עליונה ואמיתית אלא מתוך עסקי רזי תורה אלוקית. זהו מה שאנחנו נקרא בשבת תשובה בהפטרה, שובה ישראל על השם אלוקיך, כי כשלת בעבודיך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. ונשאלת השאלה, הרי הנביא כבר אומר, שובה ישראל על השם אלוקיך. אז למה הוא צריך להגיד עוד פעם, קחו עמכם דברים ושובו אל השם? אומר המדרש רבה, בפרשת תצווה, בפרשה למתחת, מדרש ד', קחו עמכם דברים, לפי שישראל אומרים, ריבון העולם, הנשיאים, חוטאים ומביאים קורבן, ומתכפר להם, משיח, דהיינו הנשיא, הכהן המשיח, המרובה בגדים, מביא קורבן ומתכפר לו, אנו, אין לנו קורבן, אמר להם, אם כל הדעת ישראל ישגו, גם להם נתן קורבן. אמרו לו, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, עניים אנחנו, ואין לנו להביא קורבנות. אומר הפירוש המאחזו במקום, עניים אנחנו, הכוונה היא אחר שחרב בית המקדש, ואין לנו להביא קורבן, אז במה נתכפר? אמר להם, דברים אני מבקש. שנאמר, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם, ואני מוכל על עוונותיכם, ואין דברים אלא דברי תורה, שנאמר, אלה הדברים אשר דיבר משה. שוב, הקשר והיסוד לתשובה העליונה על ידי לימוד התורה. וכך כותב הגאון רב חיים מוולוז'ין זצ"ל בספרו נפש החיים בשער ד', כי עיקר התשובה שלמה, אמיתית, שהיא מאהבה, היא רק על ידי עסק התורה כראוי. כמו שכתוב במעלות התורה, אוהב את המקום. אם אדם מגיע לדרגה של אוהב את המקום, הרי זה רק מלימוד תורה. וכמו שכתוב, השיבנו אבינו לתורתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. את הקשר בין תורה ותשובה, אנחנו מוצאים בעצם בפרשת ניצבים. בפסוק, או בפסוקים, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, לא בשמיים מלאמור, יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו, וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לימי לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הרמב"ן על התורה, מה הפירוש כי המצווה הזאת? איזו מצווה? על איזו מצווה אומרת התורה שלא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, לא בשמיימי ולא מעבר לימי? איזה מצווה המצווה הזאת? אומר הרמב"ן, אם תאמר שהכוונה היא על כל התורה כולה, אומר הרמב"ן, אם ככה, על כל התורה כולה יאמר כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום. לא המצווה הזאת, אלא כל המצווה. ולכן, מגיע הרמב"ן למסקנה, שכי המצווה הזאת, אומר הרמב"ן, הכוונה היא מצוות התשובה. אבל המצווה הזאת על התשובה נזכרת, כי בהשבותה אל לבביך ושבת בשם אלוקיך. מצווה שמצווה אותנו לעשות כן. ואומר הרמב"ן, יש לי ראיה שהפרשה הזאת היא הקטנה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, מדובר על מצוות התשובה, הראיה היא מהסיפה. כי בסיפה כתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הרמב"ן, מה זה בפיך ובלבבך? אומר הרמב"ן, זה מצוות התשובה. מצוות התשובה שנעשית על ידי וידוי דברים ועל ידי תשובה פנימית של האדם. וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו, שיתוודו את עוונם ואת עוון אבותם בפיהם. זאת אומרת שלפי הרמב"ן הפסוקים הללו מדברים על מצוות התשובה. והנה ישנו קושי גדול על הרמב"ן, מפני שהרמב"ן הוא ראשון. הרמב"ן איננו יכול לחלוק על גמרא מפורשת, והגמרא במסכת עירובין בדף נוני עמוד א', הגמרא דורשת את הפסוקים לא בשמיימי ולא מעבר לימי, דורשת את זה הגמרא לעניין לימוד תורה. לא בשמיימי ולא מעבר לימי, לא בשמיימי, שאם בשמיימי אתה צריך לעלות אחריה, ואם מעבר לים, כן, רש"י מצטט, אתה צריך לעבור אחריה. רבא אמר, לא בשמיימי, לא תימצא במי שמגביה דעתו עליה כשמיים, לא תימצא במי שמחייב, במי שמרחיב דעתו עליה קיים. רבי יוחנן אמר, לא בשמיימי, לא תמצא בגסי הרוח, ולא תימצא לא בסחרנים ולא בתגרים. זאת אומרת שבעצם הגמרא מביאה פה סדרה של המוראים שדורשים את הפסוקים הללו, לא בשמיימי ולא מעבר לים, ולא מעבר לים, על לימוד תורה. ואם ככה, זאת אומרת שהפסוקים הללו מדברים על כלל התורה. איך הרמב"ן אומר שהפסוקים הללו מדברים על תשובה? אז נכון, לרמב"ן יש הוכחה מהסיפה שכתוב בפיך ובלבבך לעשותו, אבל הגמרא לא ידעה את הפסוק הזה, ובכל זאת הגמרא דורשת את זה על לימוד תורה. אז איך נפרש את הרמב"ן ביחס לדברי הגמרא? מה שנראה לומר ולתרץ את הרמב"ן, אנחנו נגיד דבר כזה. כשאנחנו רואים את הפסוקים הללו, שהם זכו להיות שגורים בפיהם של כל ישראל בזכות השיר של פריד, נכון? יש הרבה פסוקים, אבל הפסוקים האלה שגורים, כן? אז בכל מקרה צריך להבין, התורה לא כותבת אפילו מילה אחת ולא אות אחת מיותרת. למדים מכל מילה, מכל אות, למדים מזה הלכות. והנה פה אנחנו רואים שהתורה מרשה לעצמה לכפול את הדברים ואפילו לרבע אותם. מה העניין הזה של לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי? לא בשמיימי ולא מעבר לימי. יש פה שני צמדים. צמד הראשון, לא בשמיימי ולא מעבר לימי. זה הצמד השני. הראשון זה לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי. בשביל מה צריך להרחיב כל כך הרבה, היום אומרים סופרלטיבים, כן? בשביל מה צריך להגיד כאלה הגדרות כדי להגדיר לנו שבאמת התורה היא לא רחוקה מאיתנו? צריך גם להדגיש שהיא לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא ולא מעבר לימי. מספיק משפט אחד ובזה נבין. לא. התורה מוצאת לנכון להגדיר את זה בכפל ובכפל כפליים. יותר מזה, אנחנו שמים לב בפסוקים שכל הפסוקים למעשה מדברים על התורה כאילו בגוף שלישי, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, ולא מעבר לימי. רק בפסוק הראשון אנחנו מוצאים שהתורה אומרת לא נפלאתי ממך. זאת אומרת, פתאום התורה פה בהתחלה היא מתייחסת לאדם, לאדם שלך, והיא מודיעה לך שהתורה לא נפלאתי ממך. אבל אחרי זה התורה כבר לא אומרת לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא ממך, אלא לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא ולא מעבר לים. וזה פותח לנו פתח לסוד הגדול שיש פה בפסוקים הללו. אומר המהרש"א במסכת עירובין בדף נ"א עמוד א', אומר המהרש"א, ישנם שתי הגדרות לאדם שרוצה להתנצל על משהו שהוא לא יכול להשיג. ושני ההגדרות הללו הם עומק המושג וקוצר המסיק. אנחנו מכירים את זה מהחיים היומיומיים שלנו. לפעמים אנחנו מעודדים את הילדים ללמוד טוב ולהשיג דברים, ואנחנו יכולים לשמוע שתי טענות. טענה ראשונה יכולה להיות, החומר הזה שאני צריך ללמוד, חומר קשה מאוד. חומר קשה, החומר הוא קשה. מצד עצמו. הטענה השנייה יכולה להיות, החומר קל, אבל אני לא מסוגל. הוא, החבר שלי, שעבר את המבחן טוב, הוא, יש לו הרבה שכל, אני לא מסוגל. אלה הן שתי הטענות הללו. עומק המושג, עומק המושג, פירוש הדבר, את אותו משהו שצריך להשיג אותו, המושג, עומק המושג, הוא עמוק, הוא קשה, קשה להשיג אותו. ויש מושג שנקרא קוצר המשיג, אותו אדם שצריך להשיג וללמוד, הוא אומר שקצרה ידו, קוצר המשיג. אם ניקח את שני המושגים הללו שמביא המהרש"א במסכת עירובין בדף נ"א עמוד א' בהקשר לגמרא הזאת שלא בשמיים היא ולא מעבר לים, אם נראה את הפסוקים עכשיו, נוכל לראות בפסוקים הללו דבר נפלא. בפסוקים הללו בעצם אנחנו רואים בניין של פסוקים. כאשר הפסוקים הללו בנויים עם פתיחה ועם סיום. מה הפתיחה? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. זו הפתיחה. מה הסיומת? כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זו הפתיחה וזה הסיום. באמצע יש לנו שני כפילויות. כאשר הכפילות הראשונה היא לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא, זה הכפילות השנייה, ולא מעבר לים. אז אם היה לנו פה לוח, גם בישיבה אין לנו לוח, אז זה לא משנה, אז אני כבר רגיל להסביר את הדברים בלי לוח. ודרך אגב, דבר מאוד מעניין. בזמנו, אני מדבר איתכם על לפני 35 שנה, כמעט 40 שנה, פעם באנו אל הרב ציודה זצ"ל, הרב ציודה הכהן קוק זצ"ל, ראש הישיבה, ואמרנו לו שאולי כדאי לשים לוח בחדר השיעורים, שזה יעזור לרם להסביר לנו לפעמים את המהלכים. אז הוא חשב, חשב, בסוף הוא אומר ככה, הוא אומר, בבלוז'ין לא היה לוח. אנחנו צריכים להיות המשך של בלוז'ין. זה שברוך השם היום יש כבר מחשבים וכולי וכולי, זה בסדר, אבל בישיבה אנחנו צריכים להיות המשך של בלוז'ין.
זה לא היה בכל העולם.
מה? אז לא היה בכל העולם. בכל מקרה, אז אני רוצה שתדמיינו לכם את סדר הדברים. כאשר הפתיחה, כמו שדיברנו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, והסיום, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. והצמד הראשון, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא הצמד השני ולא מעבר לים. עכשיו אנחנו נראה מה יש לנו נתון ומה יש לנו את ההיעלם. מה הנתון? אומר הרמב"ן שכי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום ודאי מדברת על התשובה. כי אחרת היה צריך להיות כתוב כל המצווה. אז כבר אנחנו רושמים לפני המשפט הראשון שהכוונה היא למצוות התשובה. אומר הרמב"ן גם הסיומת, הסיום. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, ודאי מדבר על מצוות התשובה. שהרי כתוב שם בפיך ובלבבך, שזה מתאים לחיוב התשובה, שאדם צריך להתוודא בפיו על עוונותיו. אם כך יוצא שהרמב"ן אכן צודק, שהפרשה הזאת היא בוודאי מדברת על מצוות התשובה. והצמד הראשון, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, מדברת על מצוות התשובה. כאשר התורה באה ומודיעה לנו שהתשובה היא לא דבר רחוק ממך. היא לא נפלאתי ממך. אם תאמר, אני לא יכול לעשות תשובה, למה? מפני קוצר המשיג. תשובה זה דבר קל, אבל לא אני, אני לא יכול. אני לא מסוגל. על זה באה התורה ואומרת, לא נפלט היא ממך. קוצר המשיג. ואולי תגיד שהתשובה מצד עצמה היא קשה. אז זה באה התורה ואומרת, ולא רחוקה היא. התורה מצד עצמה, התשובה, היא לא רחוקה. אין בעיה לא של קוצר המשיג, ולא של עומק המושג. בצמד השני, יש לנו נתון, הגמרא במסכת עירובין, שהגמרא אומרת שלא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא, מדבר על מה? על לימוד תורה. גם פה התורה באה ומשמיעה לנו שלימוד תורה זה לא דבר רחוק ממך. ומה התורה אומרת? לא בשמיים ולא מעבר לים. פה אנחנו נסביר הפוך. לא בשמיים היא, הכוונה היא שאין כאן עומק המושג. שהרי כשאדם רוצה להגיד שקשה לו ללמוד תורה כי התורה קשה, אז מה הוא יאמר? הוא יאמר התורה היא תורה אלוקית. התורה היא תורה בשביל המלאכים, כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת, שהמלאכים אמרו בזמן מתן תורה, אמרו המלאכים, תנה אותך על השמיים. תורה זו, שהיא תורה אלוקית, צריכים לתת אותה למלאכים. על זה באה התורה ואומרת, לא, לא בשמיים היא, התורה מצד עצמה היא לא רחוקה ממך. אין כאן עומק המושג, וגם לא קוצר המשיג. ולא מעבר לימי, לא מעבר לימי זה משהו שנמצא בעולם הזה, בריחוק מקום, מעבר לים. אז זה באה התורה ואומרת, אין פה גם קוצר המשיג. ושוב אנחנו רואים פה את הקשר בין תשובה ובין תורה. כאשר כל הפרשה הזאת, הפסוקים הללו מדבר בעצם על מצוות התשובה, אבל התורה בעצם שוב מקשרת, בין השיבנו אבינו לתורתך, להחזירנו בתשובה שלמה לפניך. נחזור בחזרה לאותה ברכה ב-18. השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. ומה הסיומת? החזירנו בתשובה שלמה לפניך. זאת אומרת שיש לנו פה שני מושגים שעומדים אחד בהקשר לשני ומול השני. השיבנו אבינו לתורתך, כאשר לענייני תורה, אז חז"ל מצאו לנכון להגדיר את הקדוש ברוך הוא כאבינו. השיבנו אבינו לתורתך. כשאנחנו מדברים על עבודתך, מצאו חז"ל לנכון להגדיר את היחס שבין האדם מישראל לקדוש ברוך הוא כמלכנו. את היסוד הזה אנחנו מוצאים בפרשת ויתחנן, על הפסוק בשיננתם לבניך. אומר רש"י, בשיננתם לבניך, אלו התלמידים. מצינו בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים. אבל מה הראיה של רש"י? שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. ואומר רש"י, וכשם שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר, בנים אתם לשם אלוקיכם, כך הרב קרוי אב. שנאמר, אבי אבי רחם ישראל. היסוד של רש"י הוא בעצם, מהגמרא במסכת שבת. אנחנו מוצאים בספר שמות, שהקדוש ברוך הוא מכנה את עם ישראל, בני בכורי ישראל. בני. אומרת הגמרא במסכת שבת, בדף פ"ט עמוד ב', אומר רב שמואל בר נחמני, אומר רב יונתן, מהי דכתיב? כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. ואברהם עונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא מסתפק בתשובתו של אברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אימר לי ליעקב, אני אפנה ליעקב לנכד. ויעקב אבינו עונה לו, והקדוש ברוך הוא לא מסתפק בתשובתו. הוא מסיים את הגמרא שהקדוש ברוך הוא אומר, אומר, לא בסווה טעמה ולא בדרבה כעצה. אין לי עזרה פה לא מהסבא ולא מהנכת, אני אפנה לבן. אמר לו ליצחק, בניך חטו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך. בשעה שהקדימו לפניך נעשה למשמע, קראת להם בני בכורי. עכשיו בניי ולא בניך? פתחו ואמרו, כי אתה, אומר המרשה, כי אתה אבינו, הכוונה ימירו על יצחק. כי אתה יצחק, אתה אבינו. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, כנסו לקדוש ברוך הוא. ומח ולו יצחק לקדוש ברוך הוא בעיניו, והקדוש ברוך הוא מראה עם האצבע על כלפי שמיה, מיד נשאו עיניהם למרום, ואומרים, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. ויש פה קושי גדול, הפסוק בני בכורי ישראל לא נאמר במעמד הר סיני. אז איך אומר יצחק, בשעה שאמרו ישראל, שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם בני שלהם אבני בכורי ישראל. אומר רשי, שהיה גלוי לפניו, שהן עתידים לומר לפניך בסיני, נעשה ונשמע, לקבל אולך מהאהבה כבנים. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא קרא להם בני בכורי ישראל, היה בעצם על העתיד, על מעמד הר סיני, שעם ישראל קיבלו את התורה באהבה והקדימו נעשה לנשמע. הדאוד הכתיב, זה מה שאנחנו אומרים, השיבנו אבינו לתורתך. כשמדברים על תורה, מדברים על אבינו. ואבינו לתורתך כבני יום כיפור. מפני שאומרת הגמרא ממסכת תענית, שביום כיפור ניתנו לוחות השניים לעם ישראל. מתן תורה של לוחות שניות ניתנו בעצם ביום הכיפורים, שמשה נתן לעם ישראל את התורה בלוחות שניות. והתורה הזאת שבלוחות השניות היא בעצם התורה שמלווה אותנו עד עצם היום הזה, ולא כהמשך למעמד הר סיני. אתם שומעים מה שאני אומר? זאת אומרת, יש הבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים. בלוחות הראשונים, כל התורה כולה, גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, ניתנו בכתב. אומר הבית הלוי בדרשות, בדרוש י"ח, על המדרש רבה בפרשת כי תישא, שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, טוב, פסול לך שני לוחות אבנים, וכתוב לך את הדברים האלה, אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, את מה אני אכתוב? את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה? אומר הקדוש ברוך הוא, לא. אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו. אם אתם תכתבו גם את התורה שבכתב, וגם את התורה שבעל פה, בכתב, כמו זר נחשבו. מה הכוונה? הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא ראה שבגלל מעשה העגל עתידין עם ישראל לצאת לגלות, וממילא עתידין אומות העולם לקחת מאיתנו את התורה, כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה, שתלמי המלך לקח 70 מזקני ישראל וציווה עליהם לתרגם את התורה שבכתב ל-70 לשון. אם גם תכתבו את התורה שבעל פה, אז במה המיוחדות שלכם? במה הייחוד? כי על פי הדבורים האלה קראתי את חברית. על פי הדבורים האלה, דווקא הדברים על תורה שבעל פה. וכמו שאנחנו אומרים באובה לציון, ואני זאת בריתי אותם אמר השם, רוחי אשר עליך, הנבואה שלא זכו לאומות העולם, ודבריי אשר שמתי בפיך, דהיינו תורה שבעל פה. כי זאת המיוחדות של עם ישראל, זה הייחוד של עם ישראל לעומת אומות העולם, בתורה שבעל פה. וממילא, הקישור של עם ישראל לתורה שבעל פה, והקישור של עם ישראל לתורה לאחר לוחות שניים, הוא שונה מהקישור של עם ישראל בלוחות הראשונים. בפרשת כי תישא מביא אבן עזרא דברי רבי גאון, שרבי גאון אמר שהלוחות השניים יותר מעולים ויותר עליונים מהלוחות הראשונים. ואומר אבן עזרא שהדברים האלה אין להם בסיס. מדוע? שהרי לוחות הראשונים מעשה אלוקים, לוחות המשניים מעשה משה. בא נציב מוולוז'ין ואומר לו, דברי הגאון לאו דברי רקם, שהרי נאמר ימינו תחת לראשי ושמאלו, שמאלי תחת לראשי ובימינו תחבקי. אומר, כך אומר הנציב, ימינו, זה פסוק בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי ובימינו תחבקי. אומר, לפי הדברים הללו, דברי הגאון הם דברים נכונים, דברים נכונים, שהלוחות השניים הם מעולים מהראשונים. אומר הבית הלוי וביושבי הסולובייצ'יק, האבא של רב חיים מבריסק, בדרשות בית הלוי הוא אומר, זה בדיוק הפירוש שמביא הנציב, שבלוחות הראשונים התורה הייתה כתובה על הלוחות, והעם ישראל שלמד את התורה הוא היה בבחינה חיצונית, מבחינת תשמיש הקדושה. אבל בלוחות השניים, שהתורה שבכתב נכתבה על הלוחות, אבל איפה נכתב התורה שבעל פה? אומר הבית הלוי, זה כוונת הנציב. שהתורה שבעל פה, מאז לוחות השניים, שניתנו ביום כיפור, הרי הם כתובים על לוח ליבם של כלל ישראל. שכל מי שלומד תורה, כל מה שהוא לומד, נכתב על לוח ליבו. ומכאן אפשר לפרש את מה שכותב הבעל הטורים, שתיקרן אור פניו של מוישה רבינו, הכוונה היא שזה קרן מהתורה שלו. שהרי הפנימיות של אדם, בעצם איפה הראי של הפנימיות שלו היא בפנים, לכן הפנים נקראים פנים בלשון פנים. כי איפה אתה רואה אם אדם שמח או עצוב חס ושלום? אתה רואה את זה על פניו של האדם, אתה לא רואה את זה על היד שלו, על הפנים. ממילא אם התורה כתובה על לוח ליבם, התורה שבעל פה, הרי שעם ישראל נעשה כקלף של התורה. וזה העניין של השיבנו אבינו לתורתך. וממילא, אנחנו צריכים לסיים, אז אני רק אסיים, וקרבנו מלכנו לעבודתך, זה ראש השנה. שהקדוש ברוך הוא מבחינת מלך בדין. השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. וזה הבסיס לתפילה שאנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו, מה זה אבינו מלכנו? מאיפה היסוד של הדבר הזה? האבינו זה בחינה של יום הכיפורים, ואומר הרמב״ן בספר ויקרא בפרשת אמור בפרק כ"ג ג' פסוק כ"ד, ראש השנה הוא מידת הדין ומנהיג עולמו, וביום הכיפורים הוא מידת הרחמים. ראש השנה הוא יום הדין ברחמים. יום הכיפורים הוא יום הרחמים בדין. זאת אומרת, במילים פשוטות, ראש השנה הוא יום הדין, אבל יש כאן רחמים בדין. יום הכיפורים עיקרו רחמים, אבל יש גם דין ברחמים. זה הבסיס לתפילה אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו, בחינת יום הכיפורים, בחינה של רחמים כרחם אב על בנים, ומלכנו, בחינה של דין, מלכנו לעבודתך, בחינה של דין. ומלוך עלינו אתה השם לבדך, בחסד וברחמים, שזה בחינה של יום הכיפורים, וצדקנו בצדק ובמשפט, שזה בחינה של דין. אבל תחילה אנחנו מבקשים רחמים, ורק אחרי זה אנחנו מוכנים ומתפללים שנוכל לעמוד בדין. זאת בעצם הסיבה שבראש השנה אנחנו אומרים קדושה ב-18, בבוקר אנחנו אומרים בתפילת שחרית, ממקומך מלכנו תופיע. ובתפילת המוספים אנחנו אומרים, ממקומו הוא יפן ברחמיו לימו. לעומת זאת, ביום הכיפורים, בכל התפילות, אנחנו אומרים, קדושת היום, אנחנו אומרים, ממקומו הוא יפן ברחמיו לימו. מפני שביום הכיפורים, זה יום שכולו רחמים. ולכן כל התפילות שלנו הן בבחינת ממקומו הוא יפן ברחמיו לימו. ראש השנה הוא יום הדין, יום ותמלוך עלינו השם לבדך. ממקומך מלכנו תופיע, יום הדין. אבל אחרי שתקענו בשופר והמתקנו את הדין, עלה אלוקים בתרועה, עלה אלוקים, אלוקים זה שם של דין. השם בכל שופר, י' ק' ו' ק', המתקנו את הדין על ידי תקיעת השופר, וממילא במוסף אנחנו כבר יכולים לבקש ממקומו הוא יפן ברחמים. אנחנו מתפללים בעזרת השם פה בציבור הקדוש הזה, שקיבל עליו היום יום שכולו תורה, לזכר אותו צדיק ונשגב, אנשי מעלה ממש, אותו רב, אני יכול להגיד מורי ורבי, יכול להיות שבגיל שאני הייתי אז רבות, לא כל כך השקעתי בנושא הזה, אבל רק התמונה והדרשות והשיעורים ותמונת הפנים, כמו שאמרנו, כי קרה נור פניו. הבאתי בדיוק לבת של, תיבדל לחיים טובים, לבת של הרב זצ"ל, לאביגיל, הבאתי לה תמונה מלפני למעלה מ-40 שנה של הרב זצ"ל, ומי שיראה את תואר פניו יכול להבין את הפנימיות של האדם הזה. ולכן ביום שכולו תורה לזכר הצדיקים הללו, אנחנו מתפללים לכבוד ולזכות כל כלל ישראל, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יפן ברחמיו לעמו. והזמנים הללו שאנחנו עומדים עכשיו הם זמנים שכל אדם מישראל צריך להתפלל בפרט על הכלל, ומתוך הכלל יבשע הפרט. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכלל ישראל יכתב ויחתם לאלתר לחיים טובים וארוכים, שנה טובה.